אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של תאגיד השידור הישראלי. בכל פרק אנחנו משוחחים עם אחד מאנשי כאן או אחת מנשות כאן, העיתונאים, היוצרים, הכותבים, האנשים שלפני הקלעים ומאחוריהם. איתי הצוות באולפן, רום עתיק, מנור בראון, אני ליאור אברבך, והיום אנחנו משוחחים עם ראש תחום ערבים בכאן 11, ערן זינגר. שלום ערן.
אהלן.
ואתה נמצא בחיפה.
נכון.
צריך להגיד שזה נכון. זה תקדים לפודקאסט שלנו. אנחנו משוחחים גם עם האולפן, עם פני התאגיד שבחיפה. ויש לנו הרבה על מה לשוחח. בכלל, אתה מאוד חיפאי, נכון? במהות שלך.
אני פטריוט חיפאי, כן. נולדתי כאן, אני גר כאן, ואני לא מוותר על המשך החיים כאן. יש הרבה נסיעות, אבל זה מחיר ששווה לשלם אותו, כשאני יודע שבסוף היום אני חוזר לחיפה, כי אני מאוד אוהב את חיפה.
אפשר להיות איש תקשורת ולא לגור בתל אביב?
זה קשה.
או אבל בירושלים לצורך העניין.
זה לא פשוט, זה לא פשוט. הנסיעות הן לא פשוטות. מי כמוני רואה את הפקקים נעשים ארוכים יותר וכבדים יותר. והיה איזה יום שעליתי לאוטובוס ב-480 בתחנת ארלוזרוב, והנהג אומר לי, חביבי, אתה לבוש קצר מדי, יהיה לך קר בירושלים. אז אמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שיהיה לי קר שם, כי מזג אוויר הולך להתחמם. אני יודע, כי אני פשוט ניסחתי את התחזית אתמול כשערכתי חדשות. ואז הזדהיתי בשמי, והוא אמר לי, אתה ערן זינגר, אני מסיע אותך עד התחנה, עד לרשת ב'. אני מתברר שיש כל כך הרבה האזנה, וכל כך הרבה אנשים שאוהבים את מה שאנחנו עושים, שזה נותן לך לפעמים דרייב לעשות יותר, ולהמשיך ולאהוב כל כך את המקצוע הזה.
כן, בוא נדבר באמת על העולם הערבי שאתה מסקר, והחיבור הזה, אגב, בין ערבים בישראל לבין הערבים בחול, ברחבי המרחב הערבי, מה שנקרא, וזה חיבור שאני שואל אותך, זה חיבור טבעי מבחינת תחום הסיקור?
לא, לא. תראה, אגב, אתה נכנס פה לדיון בסוגיה מאוד מאוד, הייתי קורא לה אפילו גם רגישה. האם כתב שמסקר את מה שקורה בסוריה, ואת העוני במצרים, ואת המלחמה בתימן, יכול באותה נשימה גם לסקר הפגנות נגד הממשלה בכיכר רבין, או במושבה הגרמנית בחיפה? ומי שמתנגד לחיבור הזה יאמר לך שברגע שאתה עושה את זה, אתה למעשה מחצין מלשון, או מחריג את האוכלוסייה הערבית כאן בארץ. אתה למעשה הופך אותה כאילו היא שייכת לדסק שמטפל בענייני חוץ, והם חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהתחום של הערבים בישראל לא מקבל מספיק סיקור, ואני חייב לומר לך, למשל, התוכנית שלנו ברשת בית, מרחבית, התוכנית של שושנה פורמן, הילד דודי ושלי, תוכנית שעוסקת בעיקר בחברה הערבית בישראל, היא לא התחילה ככה, היא התחילה כמגזין ענייני העולם הערבי והמוסלמי, כן, היינו עושים קצת טורקיה, קצת סוריה, קצת איראן, אבל מהר מאוד קלטנו שהנושא הכי מרתק, ושהכי פחות דנים בו ועוסקים בו בתקשורת בישראל, למרבה הצער, הם הערבים בישראל. וכאן אני חושב שלקחתי לעצמי מנדט ואמרתי, אני גם מסקר את זה.
כן, כי אם לא אתה תסקר, ובמסגרת התחום הזה של הערבים, באופן כללי, ערבים באשר הם, אף אחד לא יסקר.
תראה, יש כתבים לענייני ערבים בכלי התקשורת בארץ, בטלוויזיה וברדיו ובעיתונים. להגיד שאף אחד לא יסקר, לא יודע. השאלה היא, בתשובה לשאלה הקודמת, עד כמה תחום הערבים בישראל מסוכר, לצערי הרב הוא לא מקבל מספיק סיקור. אגב, יש גם סוגיה מאוד מעניינת. האם זה נכון בכלל שכתב יהודי, שאינו שייך לחברה הערבית, יסקר את החברה
נכון,
הערבית
בישראל? נכון, ופה באמת זו אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, הקדמת אותי בעניין הזה, כי אני כבר נדבר אולי באמת על הקשר שלך ואיך אתה הגעת אל הערבית בכלל ועל סיקור הערבים, אבל אני צפיתי בסדרה אל ערבי אל ג'דיד, הסדרה שעשית בעבור כאן 11, מהדורת החדשות, חמישה פרקים, נכון? ארבעה, מצוינים באמת, ואני מרגיש שגם שם היית רק ככה על קצה המזלג, והסתובבת בחברה הערבית הישראלית, ושוחחת עם אנשים, לי כצופה, העובדה שאתה יהודי, מאוד מאוד בלטה לעין.
כן, ואתה לא היחיד. קיבלתי על כך הערות גם מיהודים וגם מערבים. אגב, קיבלתי הרבה הערות על הסדרה הזאת, מה שמראה שהיא כנראה זכתה לצפייה מאוד מאוד גבוהה.
גם ברשתות, לדעתי, ביוטיוב,
כן,
אם לא בטלוויזיה.
יש כן. כבר, מדברים על עשרות אלפי צפיות בכל פרק, והיד עוד נטויה. לגבי העובדה שאני יהודי, בוא שוב, כמו שעשינו, כמו בכל כלי תקשורת שמביא את האיזון, כן? אז הנגד יאמרו לך, לא, מה זאת אומרת? איך יכול להיות שמישהו שלא בא מתוך החברה הזאת יספר מה קורה בתוך החברה הזאת? וזה נכון. ואני חושב, אני גם מאמין שביום מן הימים, וזה אולי אפילו יקרה יותר ממה שאנחנו חושבים, יהיה בתאגיד כתב ערבי שיסקר את החברה הערבית.
מן הראוי שיהיה?
כן. כן, אני חושב שראוי שיהיה, ואני מאמין שזה מה שיקרה. אבל ליהודי יש יתרון מסוים בסיפור הזה, והוא שיהודי יודע מה יהודים רוצים לדעת, מה מעניין אותם. ואתה יודע, גם עם ערבי שגדל בתוך חברה יהודית, ושולט בעברית על בוריה, אגב, רבים מהערבים שאני מכיר, העברית שלהם לפעמים, תקנים אותי בעברית, בוא נגיד ככה. גם במצב כזה, ליהודי יש יתרון, כי הוא חשוף מאוד לדבר שלערבי אין, וזה החששות בתוך החברה היהודית. תשמע, אנחנו חיים בתקופה שמה שמאפיין אותה זה חשש. ואני חושב שהסיבה שהאל-ערבי אל-ג'דיד, הערבי החדש, זכתה לחשיפה כל כך גדולה, כי יש סקרנות גדולה מאוד. מה קורה אצל השכנים שלנו? על מה הם חושבים? מה מעניין אותם? למי להאמין? לימין שאומר שהם רוצים כולם לזרוק אותנו לים, או לשמאל שאומר שהם צריכים להיות שווי זכויות כמונו, ומגיע להם כל מה שמגיע לנו, ואין שום הצדקה לחוק הלאום. אני חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, האמת הרי אף פעם לא נמצאת בצד אחד בלבד. יש גם דברים שבימין אומרים שהם נכונים, וגם דברים שבשמאל אומרים שהם נכונים.
אז מה, אז באת ועשית את אל-ערבי אל-ג'דיד כדי להרגיע?
לא.
להפיק את החששות, להגיד, הנה, יש גם ערבים מגניבים שהם ברשתות החברתיות ובמדיה, והם מעצבים את הבית שלהם, והם מדברים אפילו עברית, יותר מערבית. רצית להגיד ליהודים, חברים, הנה, אתם רואים, ממש בסדר גמור.
ממש לא. באתי, קודם כל ראיתי דברים שנחשפתי להם, וכעיתונאי, עוד לפני אותי בכלל ישראלי שחווה את הסכסוך היהודי-ערבי כל יום, בין אם זה בסביבה או בין אם זה בתקשורת, ראיתי דברים שאמרתי, וואלה, זה לדעתי יעניין את הצופה שלי. אגב, כשאנחנו מדברים על הצופים, הם לא רק יהודים, יש לנו גם צופים ערבים. ותכף אני גם בנקודה הזאת, כי שמתי לב נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאני עד היום לא יודע להסביר אותה, בשאלה כמה חשוב לערבים שהיהודים יראו אותם בצורה הנכונה. עכשיו, האם אני הצבעתי על הערבים בצורה הנכונה או לא? אתה יודע, זה פה עוד חלוקות. יש כאלה שאומרו, וואו, סוף סוף אתה מראה את התמונה האמיתית, ואחרים אמרו, אתה רק מנסה לייפות אותם וכו' וכו'. אתה יודע, כל אחד וזכותו להביע את העמדה שלו. אבל אני ראיתי תופעות שאני עוקב אחריהן, ואני אומר, אי אפשר יותר להגיד שזה משהו שהוא נורמלי. אני אתן לך למשל דוגמה, אנחנו עסקנו הרבה בכל מה שנוגע למהפכה בהשכלה הגבוהה. תראה, זה שסטודנטים, הרבה מאוד סטודנטים, ובעיקר סטודנטיות ערבים וערביות באוניברסיטאות, בהשוואה לשנים קודמות, מה חדש פה? אמרו לי, זינגר, מה אתה מנסה למכור לנו, שערבים הולכים ללמוד? אפילו מישהו אמר לי, מה זה הגזענות הזאת? מה, אין סטודנטים ערבים? איפה הבאת את זה? ואמרתי, תשמעו, זה לא עניין של סטודנטים ערבים וסטודנטיות, או יותר מהם באוניברסיטאות. זה מה שזה עושה להם בתוך הבית. זה מה שגורם להם בתוך הבית. ברגע שיש יותר ויותר נשים שלומדות, אז יש יותר ויותר נשים שעובדות. ברגע שיש יותר נשים שעובדות, הגבר צריך לשנות את התפקוד שלו בבית. ואז הם אומרים לך, עכשיו, אני כבר לא צריך לעזר בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולהגיד, תראה, זה גם משפיע על הילודה שלהם, זה משפיע על הרכב המשפחה. אני מדבר איתם והם אומרים לי את זה בעצמם, תראה, אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים עכשיו להחזיק משפחה של 10 ילדים ולא 6 ילדים.
כן.
אנחנו צריכים לחשוב על העתיד שלנו ועל העתיד של הילדים. ועל זה אני שם את זכוכית המגדלת שלי, ואני אומר, כאן אני רוצה להתמקד, כי זה מעניין, ולתופעות, אתה יודע, אגב, אני שאלתי את השאלה, לא בכל רם, אבל שאלתי את השאלה, יש מילה בערבית שלא אוהבים שאני שואל אותה, את המרואיינים, רוב המרואיינים שאני דיברתי איתם בסדרה שלי, המילה נקראת אסרלה. אסרלה בערבית זה ישראליזציה. ושאלתי ובדקתי איתם, תגידו, כל מה שעובר עליכם זאת ישראליזציה או גלובליזציה? תופעות מערביות. אני, רוב התשובות שקיבלתי, אגב, הם, לא, זה חלק מהגלובליזציה. אנחנו חשופים יותר לרשתות החברתיות, זאת לא תופעה ייחודית לישראל, אבל אתה יודע מה? אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, כי יש חשש מאוד גדול של אנשים להגיד למצלמה, אני ישראלי. ומה שהיה חסר לי מאוד בסדרה הזאת, ולא רק לי, אלא גם לאחרים, שמה שמיוחד לאנשים כאן בארץ, וגם מה שמיוחד בכל מה שנוגע, אתה יודע, לוויכוח על חוק הלאום, ולמה שקורה באווירה התאונה בארץ, זה הנכונות לעמוד מול המצלמה ולהגיד, אני ישראלי, אני ישראלי גאה, אני קודם ישראלי ורק אחר כך אני...
השאלה אם אין נכונות להגיד את זה מול המצלמה, או שאין נכונות בכלל להרגיש ככה, לא מה שהם מרגישים.
אני לא חושב שזה נכונות, אני חושב שזה חשש. יש כאן חשש.
כי זו בדיוק הנקודה. אנחנו מתהלכים ככה סביב חוק הלאום, וזה באמת הנושא המרכזי אולי של מה שקורה עכשיו ומחבר את ערבים בישראל, אגב, ולא ערביי ישראל, נכון? זה משהו שגם מאוד מקפידים עליו. ערבים בישראל לכותרות בימים אלה, וזה באמת חוק הלאום. והשאלה המהותית ששואלים את עצמם היהודים בישראל, לדעתי, היא האם הערבי שחי בישראל מרגיש ישראלי?
שאלה מאוד מורכבת, ואני חושב שאנשים שאני רואה שהם ישראלים לכל דבר, ומדברים עברית צחה, והם מתנהגים והם עובדים במקומות עבודה שסביבם יהודים, והם נוסעים לחול ושואלים אותם מה אתם, ולא כולם אומרים אני פלסטיני, הם אומרים אנחנו ישראלים, ויש תופעה כזאת. כשמגיעים לכאן היום בתוך החברה הערבית להגיד אני ישראלי, הרי כשמישהו בא לך בהפגנה, נגיד הפגנה נגד חוק הלאום של ועדת המעקב, וקוראים לשוויון, ואומרים, בטלו את החוק הזה, אנחנו רוצים שוויון. יותר מזה, מפלגות שנחשבו עד היום אנטי-ציוניות, כן, או גופים שנחשבו אנטי-ציונים, אומרים, אנחנו רוצים שיכירו במגילת העצמאות, כן? אנחנו לא רוצים שידברו יותר על חוק הלאום, כי מספיק שיש את מגילת העצמאות שהיא ציונית לכל דבר. למה, פה אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, למה כל כך קשה להם לעמוד מול המצלמה, נכון, ולהגיד אני ישראלי?
למה?
ואני מאמין שזה קטע שהוא יותר מלמד על חשש.
ממי הם חוששים?
הם חוששים מתוך התגובה בתוך החברה שלהם.
כי אומר לעצמו הישראלי,
היהודי,
אומר, למה במדינה שלי אנשים לא יכולים להגיד, כן, אני ישראלי, זו מדינתי, וזו גם המדינה שהיא הבית של העם היהודי. אם לאדם יש בעיה לומר את הדברים האלה, יש לו כנראה בעיה מהותית מאוד גם עם קיומי פה.
כן, והשאלה שצריכה, אתה נוגע בלב הבעיה, השאלה שצריכה להישאל, מאיפה הבעיה הזאת? האם הבעיה שלו היא בעיה שבגלל שהוא מאמין שאתה ואני היהודים לא צריכים להיות כאן, או שהוא חושש מאוד שברגע שיגידו הוא ישראלי, זה ישייך אותו מיד ליהודי, אוקיי? אני אתן לך שתיים, שלוש דוגמאות כדי להבהיר את על מה אני מדבר. קודם כל, בתקשורת הערבית העולמית, עושים הבחנה בין הפלסטינים שחיים בשטחי הגדה לערביי ישראל. אתה אמרת שערביי ישראל זה מושג בעייתי, תכף גם ניגע בזה, אני משתמש בערביי ישראל רק בשביל הקיצור, אוקיי? אז הולכים ומכנים אותם ערב 48, ערבי 48.
כן.
יותר מזה, סיפורים על, שמספרים לי ערבים שנוסעים למצרים, כן, לטאבה, נוסעים לעקבה בירדן, ושם כשמתחילים לדבר, הם לא שולטים בזה, העברית שוב מתפלקת להם בתוך הערבית שמדברים.
אבל שהם באים לשם, אפילו לא ללבנון, אתה יודע מה, נוסעים לטורקיה, ופוגשים ערבי אחר, והוא שואל אותם, תגידו, מאיפה אתם? הם אומרים, מישראל או שאומרים מפלסטין?
תשמע, וזאת הנקודה המעניינת. זה לא משנה מה הם יגידו. גם אם יגידו פלסטין, גם אם יגידו השם, כן? מה שנקרא סוריה הגדולה, זו חבל השם שכולל בתוכו את פלסטין. גם אם כל דבר שיגידו, ברגע שמתפלקת להם העברית החוצה, וזה קורה נגיד סביב השולחן, והמלצר שומע שהתפלקה מילה, המלצר יחזור אחר כך למטבח, והוא יגיד למלצר אחר או לטבח, הדול אל יהוד, אלה היהודים. כי הם מכונים, רבים מערביי ישראל, או ברבים ממדינות ערב, ברבות מדינות ערב, עושים את לא עושים את ההבחנה בין ישראליות ליהדות, ואז מכנים אותם אל יהוד. גם ערבים שדוברים, דוברי ערבית, גם אם הם יבואו נשים עם חיג'אב, ובמסעדה הם יתחילו לדבר שפה שהיא נשמעת מוזר, נשמעת מאוד מוזר בהשוואה לערבית המקומית, יגידו להם היהודים. זאת נקודה אחת.
זאת אומרת, הערבים שנשארו ב-48 בתוך גבולות הקו הירוק, נתפסים בעולם הערבי מתייהדים.
אני לא הייתי מכליל ואומר, אבל יש סיפורים במדינות ערב על כך שרבים, שהערבים שנשארו כאן, הם מאשימים אותם לפעמים בבגידה. הם לא ברחו מכאן, הם נשארו והיו מוכנים לשאת תחת העול של המדינה היהודית שקמה, ובעיני לא מעטים הם נחשבים בוגדים. ואתה יודע מה, לעניין המינוח, המינוח פה מאוד חשוב. אמרת, ערבי ישראל זה ביטוי שיש מי שחולקים עליו, יותר ויותר חולקים עליו. אל תקרא לי ערבי ישראלי, קרא לי פלסטיני אזרח ישראל, קרא לי ערבי אזרח ישראל. אגב, כשאנחנו מקפידים מאוד, אנחנו אומרים ערבים אזרחי ישראל.
כן, גם שמעתי שמגזר ערבי זה משהו שיוצאים נגדו, אלא חברה ערבית בישראל.
כן, מגזר, נכון, הם לא אוהבים מגזר, מה זה הם? חלקם לא אוהבים. אתה יודע, אנחנו לא תמיד יכולים, אתה יודע, השפה שלנו היא כל כך מהירה, וזה מתפלק לנו. אגב, זה מתפלק לנו כמו שבשיחה גם עם יהודים, וגם עם ערבים, פתאום מישהו אומר לי, אתה יודע, אתם הישראלים, אני אומר לו, תעצור, מה זה אתם הישראלים? חביבי, אתה נולדת פה? יש לך תעודת זהות כחולה? גם אתה ישראלי. אגב, גם יהודים, יוצא להם הטעות הזאת שאומרים, אנחנו הישראלים והם הערבים. לא, סליחה, כולנו ישראלים. אלה ישראלים ערבים ואלה ישראלים יהודים. אבל לעניין המינוח, זה מאוד מעניין. למשל, ועדת המעקב העליונה של ערבי ישראל.
כן.
באו אליי אנשי הוועדה לא מזמן ואמרו, אנחנו מבקשים שאתם בתקשורת העברית, אל תאמרו יותר ועדת המעקב של ערבי ישראל. אמרו, ועדת המעקב של הציבור הערבי בישראל. עכשיו, הלכתי ובדקתי, וגם בערבית, הביטוי לא כל כך, זה לא שחור ולבן. זה הלז'נה, לז'נת אל-מוטבעה אל-עוליה, ועדת המעקב העליונה, ליל-ג'מהיר אל-ערבייה, לציבורים בישראל, הכוונה לציבורים דוברי הערבית. כלומר, גם בתוך עצמם יש איזשהו, יש איזה ויכוח על איך בדיוק צריך לכנות אותם. עכשיו, למה נורא חשוב לרבים מהאנשים שאני מראיין, ובעיקר מנהיגים בציבור הערבי בישראל, למה חשוב להם שאני אכנה אותם ערבים אזרחי ישראל?
ולא הערבים של ישראל.
או בדיוק לא ערבי ישראל. קודם כל שתהיה מחיצה. שיהיה משהו שהוא יחצוץ בין ערבים לישראל. אל תפוך אותי למשהו של ישראל, אני לא אוהב את זה. ודבר שני, המילה אזרח היא הנקודה החשובה כאן. שאת אומר ערבי אזרח ישראל, ברגע שאת אומר אזרח, זה אומר שהוא אמור להנות מכל היתרונות ומכל הזכויות שנהנה מהם כל אזרח אחר.
והזכויות, במדינה. צריך לומר, האזרחיות בלבד.
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
אז פה החיבור בינינו בעצם, זה מה שהם אומרים. אנחנו מחוברים בתעודת הזהות שלנו. אנחנו לא מחוברים בשום מקום אחר, לצורך העניין, לא תחת אותו דגל ולא תחת אותה שפה. בוא רגע נעצור ונדבר באמת על השפה. הנושא אוקיי. השפה, כי הוא נורא מעניין. הנה קטע מתוך סרטון שאתה הכנת על השפה הערבית.
אם אתם לא מדברים ערבית, זה בטח קרה גם לכם. מישהו לידכם מדבר בעין, בחט, בדד, דיבור ערבי כזה. ואתם בטוחים שהכוונות שלו לא תאורות, רק משום שהוא מדבר שפה שהיא לא השפה שלכם. אז למה אנחנו פוחדים מהשפה הרשמית השנייה של ישראל, הלור אל ערבייה? יכולות להיות לכך כמה סיבות. הסיבה הראשונה, הערבית היא שפתו של האויב.
אבל לא, תקריב אותך גלג?
דבר שני, הממסד שהקים את המדינה רצה לחזק את הזהות העברית על חשבונן של זהויות אחרות. היום יותר מחמישית האוכלוסייה בישראל הם ערבים. נוסף על כך, רוב היהודים בארץ הם צאצאים למשפחות שמוצאן במדינות ערב. אז אני שואל שוב, איך זה יכול להיות שעדיין אנחנו פוחדים מהשפה הערבית? בואו אני אגלה לכם סוד. אנחנו במזרח התיכון, ורובנו לא מדברים את השפה הזאת.
אז כן, אנחנו אכן במזרח התיכון, וצריך לדבר באמת שיש איזשהו רנסנס בכלל התרבות הערבית בישראל, ושמגיע דווקא מהיהודים. מהיהודים שבמשך שנים אולי אמרו להוריהם, תשכחו בבקשה את השפה הזאת, אל תשמעו מקולטום בבית, אל תשמעו פריד אל אטרש, דברו עברית, עברתו את שמותיכם. היום דווקא הדור השני והשלישי והרביעי של עולי המזרח, המזרח התיכון, הם מדברים, חוזרים לערבית, חיים בערבית, ויוצקים תוכן בערבית. וזה מעניין, אני חושב בכלל שהשיח הזהותי הזה נשכח קצת משיח סביב הלאום.
נכון.
אבל אתה יכול להבין, גם אתה אומר, הנה, יושבים אותם, ועסקת בשפה גם באל-ערבי אל-ג'דיד, בין היתר באחת, באמת אחד הפרקים שבה אומר לך בחורצ'יק ערבי בפלפליה, שהוא שואל אותו, שאתה שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר עברית? אתה לא חושש לשכוח את הערבית שלך? הוא אומר, אני חי במדינת היהודים.
נכון. אפילו יותר מזה, הוא אמר, מדינה שלהם.
כן.
ואז המראיין לצידי, נאדר אבו תאמר, מרדיו מכאן של התאגיד, אומר לו, שלהם, לא שלך. הוא אומר, כן, מה לעשות? כן, תשמע, יש פה כמה וכמה רבדים. קודם כל ניגע במה שקשור לעברית שחדרה לתוך הערבית. אני מאמין, וזאת תיאוריה או תזה שהיא לא רק שלי, שפה היא מרכיב של זהות. וברגע שאתה מכנה עצמך ערבי גאה, גאה בפלסטיניות שלו, גאה בערביות שלו, והשפה שאתה מדבר היא כבר לא אותה ערבית. היא מהולה מאוד בעברית. וזה לא רק יאללה בסדר, או אתה יודע, בלגן, אגב מילה שהערבים מאוד מאוד משתמשים בה, כי אין אותה בערבית, יש אותה, אבל היא פשוט לא, כן. לא כל כך שמישה, חוויה. כן, חוויה. Mm-hmm. אתה רואה שזה לא רק נכנס לתוך צורת לתוך אוצר המילים, אלא גם לפעמים אופן בניית הפועל, או הם יוצקים שורשים עבריים לתוך מסגרות, או לתוך תבניות ערביות. במקום להגן, אנא קונט בפקר עליק, אנא קונט בחשוב עליק, כן? חשבתי עליך. אתה מבין, יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, לדעתי, ושהוא מלמד על משבר זהות. וזאת הנקודה, אבל זה גם רציתי לשים את האצבע בכתבה. לא באתי ואמרתי, תשמעו, אני, אירן זינגר, בעד החרגת או הצועת השפה הערבית מתוך המעמדה כשפה רשמית בישראל, או אני בעד או אני נגד. זה בכלל לא הסוגיה כאן. אני באתי והראיתי, תשמעו, העניין הלשוני הוא עניין זהותי, וצריך לשים עליו את האצבע. אפרופו חוק הלאום, במרחבת ראיינתי את דוקטור מוטי קידר מאוניברסיטת בר אילן, והוא אמר לי בצורה חד משמעית עד כמה חוק הלאום חשוב, והוא חוק שצריך שהגיע הזמן, והוא הסביר שמבחינת מי שתומך בחוק הלאום, החוק הזה נועד להיאבק במה שנראה כהצטמצמות המרחב היהודי ציוני. ואז שאלתי אותו, ומה לגבי הערבית? ואומר לי מוטי קידר, אתה צודק, את הערבית לא היה צריך להחריג, את הערבית לא היה צריך לבטל את מעמדה כשפה רשמית, לא בגלל הערבים בישראל, אלא בגלל הערבים בחוץ.
וזו עיקר נקודת המחלוקת, נכון, בחוק הלאום? אותו סעיף שמדבר על השפה.
גם. אני לא חושב שזה רק עניין של, למשל, לא חושב למשל אצל הדרוזים, אצל הציבור הדרוזי בישראל, זו הייתה הסיבה שעשרות אלפים יצאו לכיכר רבין בגלל השפה. אגב, אצל הדרוזים תהליך הישראליזציה או העברות של השפה הוא הרבה הרבה יותר רציני. אני עוקב למשל אחרי עמוד הפייסבוק של רפיק חלבי, ראש מועצת דלת אל קרמל. ושם יש להם כל מיני עניינים שקשורים בתאגיד המים, כן תאגיד, לא תאגיד, כן מיסים, לא מיסים, ואתה חייב להיכנס פעם לעמוד הפייסבוק שלו. אין שם, אני לא ראיתי שם, מילה בערבית. כל הדיונים בין רפיק חלבי לתושבים שלו בדלת אל קרמל, הכל בעברית. וזה מרתק בעיניי. אז שם למשל, אותם אני חושב שהדרוזים פחות מעניינים השפה. לשאלתך, מה הדבר שהכי מטריד בחוק הלאום? ואתה יודע, עד היום באמת אנחנו, זו סוגיה שגם צריכה להסיק אותנו, אנשי התקשורת. Mm-hmm. בואו תסבירו לנו, לתומכי חוק הלאום, למה חוק הלאום כל כך גרוע. ואתה יודע, לפעמים, וזאת נקודה שאני חוזר אליה לא מעט, אתה יכול להתווכח עם כל אחד על כיפוח. אתה יכול להתווכח איתו. יבוא ויגיד לך, תשמע, אני קיבלתי ככה וככה, ואתה נותן לי ככה וככה, ואז אתה שולף את חוק הלאום, אתה שולף את מגילת עצמאות, אתה שולף נתונים סטטיסטיים, אתה שולף מידע, ואתה אומר לו, אדוני, תראה מה כתוב כאן. אתה טועה ומטעה. על פי המידע שברשותי, אתה לא מקופח כלל וכלל. אתה יכול להתווכח איתו. אתה לא יכול להתווכח על תחושת קיפוח. תחושת קיפוח היא דבר שאין לך אמצעים להתמודד איתו. וכשיצאו גם הדרוזים, גם הציבור הדרוזי וגם הציבור הערבי, ואמרו, חוק הלאום הזה הופך אותנו אזרחים סוג ב', הבנת, לדעתי, שיש כאן פגיעה בציבור, שאתה לא יכול לזלזל באינטליגנציה שלו ולהגיד...
אז איפה נקודת באמת המחלוקת המהותית? איפה נקודת המחלוקת בחוק הזה? אתה אומר, השפה זה לא הסיפור העיקרי.
הנקודה שבה אתה אומר לחמישית עד רבע מהאוכלוסייה, תשמעו, אתם כולכם שווי זכויות, אתם אזרחים שווי זכויות, אין שום הבדל בזכויות האזרחיות ביני לבינכם, אבל תזכרו משהו. קודם כל, הבית הזה רשום על שמי. הוא רשום רק על שמי.
וזו הפתעה? זו הפתעה אחרי 70 שנה שאנחנו כאן?
לא, כי כשאתה מסתכל על כשאתה מסתכל על מה שהיה לפני, עד היום לא הייתה עם זה בעיה. ברגע שזה מופיע בחוק, ברגע שזה נייר שיכול אחר כך לשרת גורמים מסוימים בבית המשפט ולהגיד, רגע, 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 למה הם מתיישבים פה? לא ראיתם את חוק הלאום? הם לא יכולים להתיישב פה. רק יהודים יכולים להתיישב פה. זאת למשל זוגיה.
זה סעיף שלא קיים בחוק. בסופו של דבר זה היה בדיונים, אבל זה לא נכנס לחוק.
תראה, אני... אופם.
נושא היישובים הבלעדיים.
אבל יש שם את הסעיף שאומר שמדבר על תפעל הרחבת ההתיישבות היהודית. אתה צודק שיש פה את הסעיפים היבשים בחוק שהם לא אמורים להפריע, אבל הפרשנות שנותנים המתנגדים לחוק היא זאת שאומרת שזה מה שבסופו של דבר יפגע בהם. כלומר, סעיפים ספציפיים שאתה ואני אומרים, אז מה, כמו שאמרת, אז מה הבעיה פה? גם, אגב, אני חושב שכל הדיון בחוק הלאום הוא לא מספיק עמוק, כמו שאין מספיק דיון ציבורי בשאלה, אוקיי, לא, אם יש ממשלה בישראל שהחליטה, לא יהיה פתרון שתי מדינות, לא תקום כאן מדינה פלסטינית, אז אנחנו כנראה הולכים למדינה דו-לאומית. חבר'ה, כל הזמן אומרים לנו, מפחידים אותנו, דו-לאומית, סליחה, בואו נפתח כאן דיון ציבורי בריא, בואו נדבר על זה. בואו נחליט שנייה, מה טוב בדו-לאומי ומה לא טוב בדו-לאומי. ואותו דבר לגבי חוק הלאום לדעתי. לא נעשה כאן דיון מספיק עמוק בשאלה מה החוק הזה נותן ומה עומד מאחוריו. ואתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אותו מאמר של חיים רמון, שאמרו שהוא כן צריך היה לפרסם, לא היה צריך לפרסם, הוא כן היה צריך לתת לו פרסום לרמון. חיים רמון אמר דבר מאוד מעניין. אומר, הוא מדגיש את הנקודה הזאת, חוק הלאום מדבר על כך שמדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ולא ארץ ישראל. ובעיני חיים רמון, זה פתח לחלוקת הארץ. זה למשל דבר שלא עסקו בו כמו שצריך, ואותי זה מרגיז מאוד, אני חושב שכן צריך לדבר על זה, זה מאוד מעניין. ואתה יודע, ברגע שאני, אם אני בא ומביא את קולם של הדרוזים ושל הערבים נגד חוק הלאום, אז אומרים, אתה אוטומטית שייך למחנה של השמאל. לא, חבר'ה, אני רוצה דיון, אבל שיהיה דיון בריא וענייני, ולא סיסמאות באוויר.
תראה, בסוף אתה עובד בתקשורת, ערן. ואני לא יודע אם זה לא תמיד המקום לנהל בו דיונים מעמיקים ועקרוניים, כפי שאתה יודע ושמת לב. ואני באמת, זו שאלה שהיא שאלה תקשורתית, אוקיי? למרות שאולי נשמעת שאלה פוליטית. בסוף, אתה עובד בתקשורת הציונית. אין מה לעשות. מהדורות החדשות המרכזיות במדינת ישראל הן באופן מובהק מהדורות חדשות שפונות אל המחנה המשותף הרחב של הציבור היהודי הציוני בישראל. וזה אומר שהם מודרים ממנה לא רק אולי הערבים, נכון? אלא אולי גם החרדים לצורך העניין. כשאני רואה מהדורת חדשות בסוף השבוע האחרון, דווקא אצל המתחרים, כן? לא בכאן 11, שבעצם הכותרת של הכתבה היא האם יהוד הגליל נכשל? במהותה של כתבה כזאת, בבסיסה, אתה יודע, לא צריך חוק לאום בשביל זה. השיח, הדיבור, מדבר את הלאום היהודי כל הזמן.
נכון. אתה יודע, זה מחזיר אותי לדברים שאמר איימן עודה לפני כשנתיים, והם לא קיבלו כאן מספיק הד לדעתי בתקשורת העברית. הוא אמר, תגידו, מה אתם מנסים להפחיד אותנו ממדינה דו-לאומית? ישראל היא כבר מדינה דו-לאומית. ישראל היא מדינה דו-לאומית. ותסתכלו מה קורה בגליל, תסתכלו מה קורה בנגב. ואני גורס ש... אגב, אני לא רוצה להגיד אם הוא צודק או לא, כי יש דברים שהוא אומר שהם נכונים, ויש דברים שהם אינם נכונים. גם לגבי ההערה שלך, שהתקשורת היא ציונית, והיא פונה בעיקר למחנה הרחב המשותף של היהודים, זה נכון, אבל, יש כאן אבל גדול. יש פה ציבור גדול מאוד, שמרגיש שייך, שרוצה להיות שייך, שלומד עברית בגיל צעיר מאוד בבתי הספר, שגם אם הוא לא כתוב לו על המצח אני ציוני, הוא גדל על ברכי הציונות, על שפה ציונית, בתוך מדינה שמתנהלת, שהיא ציונית במהותה.
אתה מדבר על הערבים.
ברור שאני מדבר על הערבים.
אתה יודע, כי זה מדהים, כי אני שומע את הדברים שאתה אומר, ואני שומע כאילו אדם חרדי אומר את זה, שאומר, תקשיב, אנחנו לא אומרים שאנחנו ציונים, אבל בסוף ברור לנו שאנחנו רוצים שהמדינה היהודית תתקיים, ושאני מרגיש חלק ממנה. האם זה דבר שערבי יכול להגיד במדינת ישראל?
אני חושב שהערבים אומרים את זה יותר ויותר. אתה לא יכול לצפות מהם לבוא ולומר את זה. אתה יודע, למשל, עסקנו בהרחבה בסיפור של הדגלים הפלסטינים שהונפו נכון. בהפגנה בתל אביב, ואז הראינו גם אנשים שבאו וצעקו על מניפי הדגלים, ואמרו, תורידו את הדגל, זה לא הזמן, זה לא המקום. עכשיו, זה לא הזמן, אז הכל, אנשים שמזוהים עם הימין אמרו, אתם רואים, הוא אמר כאן, זה לא הזמן, בטח שזה לא הזמן, כי אתם תניפו את זה בזמן שמתאים לכם. לא, כשהוא אמר, זה לא הזמן, את הדגל הזה צריך להניף ביום האדמה. אבל עכשיו, בהפגנה שבה אנחנו רוצים להראות שאנחנו מעוניינים בשוויון ואנחנו חלק מהמדינה, לא להרים פה, לא להניף כאן דגלים. אגב, אני לא חושב לדעתי, הציבור היהודי בארץ לא מספיק מבין איזה מחיר משלמת ועדת המעקב, שהיא הגוף הכי לא ציוני בעולם, אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט, שהיא נמצאת בקשר מתמיד עם הרשות הפלסטינית ברמאללה, איזה אומץ היה לה לבוא ולומר לצעירים ערבים שמזהים עצמם, חלקם, רובם, פלסטינים, איזה אומץ היה לה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אל תניפו דגלים, אל תניפו את הדגל הפלסטיני, ואיזה מחיר היא משלמת על זה עכשיו, וזה גם דבר שלא עוסקים בו מספיק.
אפשר להניף, אתה יודע, הונפו אומנם מספר דגלים, כמה? 15, אני חושב, ספרו, נכון? 15 דגלים.
אני ספרתי 15, אחרים ספרו טיפה יותר.
אוקיי, אבל דגל ישראל אחד. הונף בכל ה... אם אנחנו כבר סופרים, אתה יודע.
היו יותר, אני צילמתי יותר, אבל כמובן לא מספר.
הם יכולים לחיות יחד? אפשר להניף, כמו שהדרוזים הניפו את דגלם יחד עם דגל ישראל, האם אפשר להניף את דגל אשף ודגל ישראל גם יחד?
אתה יודע, פה אני אענה לך בדוגמאות שמביאים על יהודי ארצות הברית. מה, אין יהודים אמריקאים שביום העצמאות של מדינת ישראל משתתפים בתקסים של יום העצמאות ומניפים את דגל ישראל, ואז ביום העצמאות האמריקני מניפים את הדגל האמריקני?
טוב, זה לא בדיוק אותו דבר. אתה יודע, דגל אשף, הקונוטציה שלו עבורנו, היהודים הישראלים, זה דגל של טרור. דגל האויב.
כל עוד לא הוכרז הדגל הזה, או לא חוקק חוק, לא נחקק חוק שקובע שאסור להניף את הדגל הפלסטיני. איזה סיבה מבחינתם צריכה להיות לא להניף את הדגל הזה? אגב, אני בכלל לא חושב שאני... לי היה ברור שיניפו שם את הדגל, ועשינו, אתה יודע, אני לא מבין גם למה הייתה כזאת הפתעה גדולה. אנחנו עסקנו בהרחבה, בתוכנית, במרחבת, בשאלה, כן יניפו, לא יניפו, ואם יניפו, אז איך זה יתפרש, ואיך יעבירו את המסרים וכו' וכו'. תדע לך שכמעט בכל תוכנית שאנחנו מביאים מרועיין ערבי למרחבת ברשת בית, אני שואל אותו לגבי הפלסטיניות. בעיניך, אני שואל את אותו מרועיין או מרועיינת, פלסטיניות זאת זהות לאומית או זה זהות שקשורה למשהו של מורשתית? האם זאת מורשת שלך שקשורה לשפה שלך, להיסטוריה של העם שלך, או משהו שאתה מרגיש לאומי? אגב, פה אתה יודע, אם בן אדם אומר, זה דגל לאומי שלי, אז אתה צריך, אתה יודע, יבוא מי שאומר, אדוני, אם זה הדגל שלך, לך לפלסטין. אבל מה עושים אם אין פלסטין? מה עושים אם עדיין לא קמה מדינה פלסטינית? זאת שאלה שהם שואלים את עצמם, או שואלים אותנו. אבל אם אדם מניף את הדגל הפלסטיני, כי זה חלק מהטורף, חלק מהמורשת שלו, חלק מהזהות שלו, ועוד לא נחקק חוק שאומר לי, אמר זינגר, או כל אחד אחר, דע לך, ברגע שמניפים כאן את הדגל הפלסטיני, זו עבירה על החוק, אז מותר. ואת יודע, ראינו, נזכרנו בתמונות שכשנתניהו ירח את אבו מאזן אצלו בבית או במעון, אז ראו את הדגל הפלסטיני מונף. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לדעתי, מה כל כך מפחיד אותנו בדגל הזה, ובה בעת אנחנו צריכים כל הזמן לשאול את הערבים שחיים איתנו, מה אומר הדגל הזה מבחינתך? האם הוא אומר שברגע שאתה מניף אותו, לי אין יותר זכות קיום כאן? או שאתה מניף אותו כי אתה מאמין שזה דגל שהוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלך, כן. ואתה משאיר אותו מונף לצד הדגל הישראלי שלך, ואתה צודק, אתה לא רואה תמיד הערבים מניפים דגלי ישראל, אתה לא רואה את זה, וצריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, אבל אני כן חושב שצריך להתייחס לתהליכים בתוך החברה הערבית.
הציבור הערבי בשל ללכת לצבא?
הערבי מוסלמי. אני עושה כאן את ההבחנה, שאגב, הם נורא לא אוהבים. מה זה הם? תמיד שאני עושה הבחנה בין ערבים מוסלמים לערבים נוצרים, אומרים, אתם, זה אתם, הממסד הציוני, אתם אוהבים לעשות הפרד ומשול. כן. אז ככה. יש עלייה, קודם כל יש עלייה גבוהה מאוד במספרם של הנוצרים שמצטרפים לצבא. יותר מזה, יש תחושת הערבים הנוצרים בישראל, אגב, חלקם בכלל אומרים לי, אל תקרא לנו ערבים, אנחנו נוצרים אזרחי ישראל.
יש גם ערמים, כן.
כן. הם מאוד לא אוהבים שאני, גם אם הם דוברי ערבית, אל תגיד שאנחנו ערבים. למה? וזה לא קשור בכלל לענייני חוק הלאום, זה התחושה הזאת של ההזדהות שלהם עם המדינה התחזקה מאוד במהלך האביב הערבי. האביב הערבי, ומה שדאש עשה בעיקר, ומה שהאחים המוסלמים עשו לקופטים במצרים, ומה שדאש עשה לכנסיות, איך הוא שרף את הכנסיות בסוריה ובעיראק, מסתכלים על ישראל כעל מגדלור, כעל מקום, על מקום היחיד האמיתי שבו, אולי מלבד, אתה יודע, כמה מקומות בלבנון, שהנוצרים יכולים לחוש לא רק גאווה במדינה שלהם, הם גם יכולים להתגייס לצבא במדינה שלהם. לגבי המוסלמים, יש עלייה במספרם, של המוסלמים, ממה שמבקשים להתגייס לצבא. אני מכיר שניים כאלה שהתגייסו לצבא בשנים האחרונות, ואני שואל ומנסה להבין את התופעה, ואני שואל גם את הצבא, ואני לא תמיד מקבל תשובות מהצבא, אבל ממה שאני מבין מאנשים שבקיאים בתחום, הוא שהצבא פשוט לא ערוך להתמודד עם מספר גבוה של מוסלמים. הוא פשוט לא ערוך לזה מבחינת תשתיתית.
מה זאת אומרת? איזו תשתית מיוחדת צריך עבור חיילים מוסלמים?
למשל, כל מה שקשור לאיך להתמודד עם התגובות שיהיו להם בתוך הכפרים שלהם. כל מה שקשור, אתה יודע, יש מוסלמים שאינם דוברי עברית טובה, שרוצים להתגייס לצבא ואז הם צריכים לעבור איזו הכשרה. כל מה שקשור לעניינים שנוגעים לחגים, הצבא לא ערוך לזה, לדעתי, כמו שצריך. אתה יודע, והיו מי שישבו את זה גם לעניין של החרדים, שאמרו,
כן, תראה, זה גם נשמע, כל כך הרבה פעמים בשיחה שלנו, אני מרגיש שיש כזה דמיון באמת בין החברות האלה.
אתה יודע שאפרופו ההערה הזאת, עקיבא וייס, כתב ענייני דתות חרדי של התאגיד, צפה בסדרה, אל ערבי אל-ג'דיד, הוא לקח אותי הצידה ואמר לי, תקשיב, כל פרק שלך מהסדרה, זה כאילו עשית פרק על החברה החרדית.
כן.
כי אלה תהליכים שמאפיינים גם את החברה החרדית. אתה יודע מה? זה מרתק אותי, כי יש פה אוכלוסיות במדינה, שאנחנו למדנו להתייחס אליהם דרך עדשות מאוד ספציפיות, ואנחנו לא מספיק יודעים לדבר איתן. אנחנו יודעים לדבר עליהן, אבל אנחנו לא יודעים לדבר איתן. אנחנו לא יודעים לשמוע, אנחנו יודעים בעיקר להשמיע. וברגע שאתה אומר משפטים כאלה, אתה אומרים, אתם השמאלנים, וזה בכלל לא עניין פוליטי, זה לא עניין שקשור לימין ושמאל, זה עניין של איך אתה, כמה אתה מרגיש. אתה יודע, אני ישראלי גאה, אני מאוד גאה בישראליות שלי, אני רואה את עצמי ציוני אמיתי, אני אוהב את המדינה, אני אוהב את מה שהמדינה הזאת יודעת לתת, יש לי ביקורת חריפה מאוד על המדינה, וביקורת חריפה מאוד על הממשלה, אבל אני יודע איך לנהל את הביקורת הזאת, ולא ממקום של לפגוע, אלא ממקום של איך אפשר לתקן, מה צריך לתקן. אתה יודע, ממשלה שנחשבת לממשלה הימנית ביותר שהייתה כאן אי פעם, שיש מי שאומרים שהיא עושה הכל כדי לפגוע בציבור הערבי, ראי חוק הלאום, היא גם אותה ממשלה שתרמה והזרימה יותר כספים למגזר הערבי, לחברה הערבית בישראל, יותר מכל ממשלה אחרת בעבר. ויעידו על זה חברי הרשימה המשותפת, שרבים, אם לא כולם, יודעים רק לנגח את הממשלה. שאתה מדבר איתם בארבע עיניים, הם יודו באוזניך שלא הייתה ממשלה שהשקיעה כל כך הרבה כסף בחברה הערבית. ולכן, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה. אם הממשלה הזאת, שחוקקה את חוק הלאום, היא זו שבחרה גם להשקיע, להזרים כל כך הרבה כסף לחברה הערבית, מה היא יודעת שאנחנו לא יודעים על הצורך לשלב את החברה הערבית, את הצעירים הערבים בהייטק, בשוק העבודה, בחינוך? יש כאן שאלות שלא פתורות מבחינתי.
תראה, אני רוצה להתחבר לנקודה מוקדמת יותר בשיחה שלנו, שאמרת, אתה מאמין שכך צריך, ואף קרוב היום שבו יהיה כתב ערבי שיסקר את החברה הערבית הישראלית. בכלל, אם אנחנו שוב משווים לחרדים, אנחנו רואים יותר ויותר חרדים שנמצאים בתקשורת המיינסטרים המרכזית, אבל ערבים זה עדיין לא קורה. אין מספיק, אין כמעט בכלל, יש ספורים. מתי זה ישתנה? למה זה לא משתנה?
שאלה טובה. תראה, אני מסתכל על הקולגות שלי, על פורת נסר בערוץ 2, ז'קי חורי מעיתון הארץ, חסן שאלן, ויינט, ידיעות. אתה רואה שיש דברים כאלה. זה לא דבר שהוא יוצא דופן. אבל לא מספיק, נכון, לא מספיק.
אפילו רפיק חלבי בזמנו לא פתח את השער לדרוזים שיבואו ינהרו בהמוניהם אל התקשורת הישראלית.
נכון, נכון. זאת שאלה, אני לא חושב שאני מורשה לענות על השאלה הזו, כי אין לי את כל הנתונים, אבל אני כן יודע שזה דבר שיקרה. אני משוכנע, זה לא שאני מעריך שזה יקרה, אני משוכנע שזה יקרה. תשמע, יש כל כך הרבה חבר'ה מוכשרים, עיתונאי שעוסקים בתקשורת בחברה הערבית, והם שולטים במה שקורה בתוך החברה הערבית, והם מבינים היטב את החששות של החברה היהודית, ולכן הם גם ידעו לדבר אל הקהל היהודי, אל המאזין או אל הצופה היהודי, בשפה שהוא רוצה לשמוע, או שהוא יודע לדבר בה. אבל זה כרגע דבר שלא קרה, אבל כמו שאמרתי לך, אני מאמין שזה יקרה.
ערן זינגר, ראש תחום ערבים בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, אני ממש מודה לך שהיית איתנו.
תודה, תודה לכם.
אתה רוצה לתת קצת פרומים, קודם כל אל ערבי, אל ג'דיד, שתחפשו את זה ביוטיוב, זו סדרה נפלאה, סדרת כתבות מצוינת שמאוד מאוד מומלצת לצפייה.
תודה.
אם פספסתם, מרחה בית, בכאן בית, בכאן רשת בית, מתי משודרת?
ימי חמישי בשתיים, שושנה פורמן עורכת, הילד דודי מפיקה, תוכנית שאנחנו... היא קצרה נורא, היא רק שעה, ומי כמוך יודע מה אפשר להספיק בשעה, לכן אנחנו בשעה מנסים להספיק כמה שיותר. היא עוסקת לרוב בחברה הערבית, אבל לא רק, גם אלה דברים שקורים במרחב הערבי שלנו במזרח התיכון. בכלל, כל מה שקשור לזהויות, אם זה זהות של ערבים שמדברים עברית, או זהות של יהודים שדיברו בבית הערבית, זה נושאים שמאוד מרתקים אותנו במערכה בית, אבל לא רק. ערביות והמפגש של הערביות עם הישראליות הוא בעיניי נושא מרתק, אז זה קורה במערכה בית.
זה תוכנית נהדרת ומומלצת מאוד. היה לי מעניין מאוד, ויכולנו לדבר עוד דקות ארוכות, אם לא שעות ארוכות, על כל הנושא המורכב, אז נעשה את זה בטח. גם סיימנו פרק נוסף של מה קורה כאן, תודה רבה לצוות שהיה איתי, תודה רבה לחרומטיק, תודה רבה למנור בראון, אתם כמובן מוזמנים להזין לפרקים הקודמים של מה קורה כאן באפליקציית ההסקטים שלנו, ובכלל באפליקציה שלנו שיש בה כל דבר שהוא רדיו בכאן, כאן אודי, כאן עוד, גם באתר שלנו, תוכלו למצוא שם גם את ההסקט הזה וגם הסקטים אחרים. אני ליאור אברבך, להתראות.